שבת דף סמך א', מתחילים בעזרת השם, דף סמך עמוד ב', שורה אחרונה במילים ולא ביחיד. יש תחום גדול שמשקיעים בו הרבה מחשבה, איך משווקים מוצר, איך משווקים אישיות מסוימת, וחושבים הרבה איך אותו מוצר, איך אותו אדם נראה בעיני אנשים, איך אפשר לעשות שהמוצר הזה או האדם יראה יותר טוב בעיני אנשים. מה חושבים על המציאות הזאת בתורה? בילקוט שמעוני, ספר במדבר, פרשת מטות, פרק ל"ב, רבי שמואל בר נחמן אמר, מצינו שצריך האדם לצאת ידי הבריות, שאנשים יראו אותו בעין טובה, ימצא חן בעיני האנשים מה שהוא עושה. הם יראו בדרך שלו דרך ישרה, דרך טובה. כדרך שצריך לצאת ידי המקום. כמו שכל אחד מבין, כל אדם יראי שמיים, יהודי כשר, מבין שהמעשים שלו צריכים למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. הוא צריך לקחת בחשבון, לעשות מאמצים, שהמעשים שלו גם ימצאו חן בעיני הבריות. שנאמר, מביא פסוקים גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים, הפסוק המפורסם, והייתם נקיים מהשם ומישראל. המעשים שלך צריכים להיות נקיים בלי רבב, בעיני השם כמובן, אבל גם בעיני ישראל. אדם שיוצא לרשות הרבים בשבת, כשהוא נעול בנעל אחת, בסנדל אחד, אנשים יכולים לחשוב, רגע, ואיפה הנעל השנייה שלו? כנראה שהנעל השנייה שלו, הוא הוריד אותה באמצע הדרך. מכל סיבה שהיא, אולי יש לו שם איזה מסמר שמציק לו. ואיפה הוא שם את הנעל הזאת? אנשים יכולים לחשוד בו שאולי הוא פשוט מסתיר את זה. באיזה שקית או בכיס או באיזשהו מקום, אולי הוא מסתיר את הנעל השנייה. וזה בעיה, כי כשאדם נעול בסנדלים ויוצא לרשות הרבים בשבת, בדרך מלבוש, אז ככה זה מותר, זה בסדר. אבל אם הוא לוקח את הנעל, לא בדרך מלבוש, ביד או בכיס או בכל מקום אחר, הוא מטלטל, או שהוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או שברשות הרבים עצמו הוא מטלטל את זה 4 אמות, זה אסור. אז לכן אומרים חז"ל במשנה, שאדם לא יצא מביתו בסנדל אחד לרשות הרבים, גם אם הוא לא מחזיק סנדל בכיס או משהו, כדי שלא יחשדו בו שהוא מסתיר סנדל ומטלטל אותו 4 אמות ברשות הרבים. זה טעם אחד לסיבה למה אסור לצאת עם סנדל אחד לרשות הרבים. יש טעם נוסף שמובא ברש"י, כדי שכשאדם ברשות הרבים הולך עם סנדל אחד, פתאום הוא מרגיש הרבה עיניים ננעצות לו בגבו, ואז הוא מבין שאנשים מסתכלים, רגע, מה הבן אדם הזה הולך עם נעל אחת? מה הוא הולך עם סנדל אחד? ומביישים אותו, מזלזלים בו. זה לא בסדר, אבל בגלל שהוא מתבייש, הוא עלול, גם אם הוא יצא עם סנדל אחד, להסיר את הסנדל הזה מרגלו ולהסתיר אותו ולצאת עם זה 4 אמות ברשות הרבים. אלה הם שני הטעמים שלכן אמרו במשנה, שאדם בשבת לא יצא לרשות הרבים בסנדל אחד ברגלו. וזה מה שלמדנו במשנה, ולא ביחיד, שאדם לא יצא נעול בסנדל יחיד לרשות הרבים בשבת, אבל המשנה מתנה תנאי, בזמן שאין ברגלו מכה, בתנאי שאין לו איזושהי מכה ברגל, אבל מדייקת הגמרא, יש ברגלו מכה, אבל אם יש לו כן איזה מכה חלילה ברגל, נפיק, מותר לו לצאת לרשות הרבים בשבת, אפילו בסנדל אחד, בסנדל יחיד. שואלת הגמרא, רגע, ובאיזה רגל הוא שם את הסנדל היחיד הזה? בהי מיני הוא נפיק, באיזה מהרגליים הוא נועל את הסנדל? מביאה הגמרא על זה שתי דעות, וכל אחד מהם בא מתוך תפיסת עולם שונה. דעה ראשונה, אמר רב הונה, אתה יודע באיזה רגל הוא ינעל את הסנדל? באותה שיש בה מכה. באותה רגל שיש לו בה מכה. למה? בזמן התנאים והאמוראים, כשאדם היה יוצא באופן רגיל לרשות הרבים, הוא היה יוצא בלי נעליים. היית יכול לראות הרבה אנשים מסתובבים ברחוב בלי נעליים. זה היה דרך. ואתה רואה בן אדם שנועל סנדלים, למה הוא שם סנדלים? מכיוון שהוא לא רוצה שרגלו תינגף באבנים. זה מכאיב לו ברגל כשהוא ניגף באבנים או בקוצים וכדומה. והסיבה שהוא נועל סנדל זה כדי שלא יהיה לו כאב, שלא יהיה לו צער. ועכשיו כשיש לאדם רגל אחת בריאה ורגל אחת עם מכה, באיזה רגל הוא ינעל את הסנדל? אמר רב הונא, באותה שיש בה מכה. כדי שהמכה הזאת לא תחטוף, לא תיתקל באבנים שנמצאים בצידי רשות הרבים. על מכה סבר, לומדים מפה שדעתו של רב הונא, סנדל לשום צער אביד. אדם נועל סנדל כדי שלא יצטער מאותם אבנים שנמצאים ברשות הרבים. אבל כאן, כשאדם יש לו מכה ברגל אחת, והוא נועל בסנדל, אז קודם כל, אנשים לא יחשדו בו שהוא מסתיר את הסנדל השני והוא מטלטל אותו ברשות הרבים. כי הם רואים שהוא צולע, מבינים שהוא בדרך כלל לא הולך עם סנדלים, והיום הוא יצא עם סנדל בנעל אחת כי יש לו שם מכה והוא לא רוצה לנגף באבנים. גם לפי הטעם השני ברשי, שהסיבה שאסור לצאת בנעל אחד לרשות הרבים, זה כי הוא התבייש מהאנשים שילגלגו עליו, או שהוא חושב שילגלגו עליו, או חושב שהם צריכים ללגלג עליו, ואז הוא יוריד גם את הנעל הזאת ודלטל אותה ברשות הרבים, כאן אין את החשש הזה, כי כולם יודעים שזה שהוא לא נועל, זה שהוא לא נועל ברגל השנייה סנדל, וברגל הזאת הוא כן נועל סנדל, זה בגלל המכה. זה דעה אחת. וחייא בר רב אמר, התפיסת עולם של חייא בר רב, שאנשים כשהם הולכים עם סנדלים ברשות הרבים, זה לאו דווקא כדי שלא יהיה להם צער באותה רגל, לכן הם נועלים את הסנדל, אלא זה כי נוח יותר ללכת עם סנדלים, כמו שכולנו יכולים להעיד על זה. ולכן, כשהוא נועל סנדל אחד, בגלל שיש לו מכה, באיזה רגל הוא ינעל את אותו סנדל? באותה שאין בה מכה. מה אנחנו למדים מכאן? על מכה סבר, רואים מכאן שחייא בר רב סובר, שאת הנעל נועלים לשום תענוג אביד. וזה שנמנע מלנעול סנדל באחת מרגליו, זה מכיוון שאותה רגל יש לו כרגע מכה. וזה מונע ממנו לנעול את הנעל, מכיוון שהנעל מכאיבה לו במכה הזאת, או שהוא חבש אותה באיזה תחבושת, ולכן הנעל, הוא לא מצליח להכניס את הרגל בתוך הנעל. וזו הסיבה קודם כל שאנשים לא יחשדו באדם שיוצא לרשות הרבים עם נעל אחת, שהוא מטלטל את הנעל השנייה ברשות הרבים, כי כולם רואים שהוא כרגע עם מכה, הוא קצת צולע, ומבינים שבאותו רגל שיש לו מכה, הוא לא יכול לנעול את הסנדל, כי המכה מונעת את האפשרות לנעול את הסנדל באותה רגל. וגם אם אנחנו נאמר שהסיבה שאסור לאדם סתם, אם אין לו מכה, לצאת בנעל אחת לרשות הרבים, זה מכיוון שכשיצחקו עליו הוא יוריד גם את הנעל הזאת, כאן גם כן אין את החשש הזה, כי אנשים לא יצחקו עליו, כולם מבינים שהוא בגלל המכה נעל את הנעל הזאת. גם לפי הטעם של רב הונא, הטעם הקודם, שאדם בעיקרון נולך בלי נעליים ברשות הרבים, רק אם, אם הוא חושש שיהיה לו צער, לכן הוא נועל נעל אחת. אז כאן, גם אם יצחקו עליו, הוא לא יוריד את הנעל הזאת, כי הוא אומר שיצחקו, אני לא רוצה שיכאב לי. אז לכן, הוא עדיין ישאר עם הנעל הזאת. אז לכן לפי הטעם הזה, מובן למה מותר לו לצאת לרשות הרבים עם נעל אחת. הטעם הזה של רב הונא, שבדרך כלל אנשים לא היו הולכים עם נעליים, עם סנדלים ברשות הרבים, ורק אדם שמפחד שיהיה לו צער, הוא נועל סנדל ברשות הרבים, ואף רבי יוחנן סבר לה ליד הרב הונא, גם הוא סבר ככה, מה ההוכחה לזה? מספרת הגמרא, דאמר לי רבי יוחנן, הוא אמר לרב שמן בר אבא, הב לי מסנאי, תביא לי בבקשה סנדל, יהב לי דימין, רב שמן הגיש בפני רבי יוחנן את נעל ימין. אמר לי, הרי אני סובר, כמו שנראה בהמשך, שצריך קודם לנעול נעל שמאל. ככה היה דעתו. ואם אני עכשיו אנעל את נעל ימין, לא אוכל אחר כך לנעול את נעל שמאל. כך לומד רש"י. אז מה הוא יצטרך לעשות? להוריד את נעל ימין, לנעול את נעל שמאל, ואחר כך לנעול שוב פעם את נעל ימין. עשיתו מכה. זאת אומרת, אם אני אצא רק עם הנעל הימנית, אז יראו כאילו יש לו בנעל הימנית מכה, ולכן הוא נועל נעל דווקא ברגל הזאת, והוא לא יוכל לנעול נעל ברגל השמאלית, אלא אם כן הוא יוריד את הנעל הימנית. בספר שבת של מי, הוא מסביר שאם כן, מה היה הטענה של רבי יוחנן? מה הבעיה? הגישו לפניך את נעל ימין? אתה לא יכול לצאת רק עם נעל ימין, אתה לא יכול לנעול כרגע את נעל ימין, כי אם תנעל את נעל ימין, אתה לא תוכל עכשיו לנעול את נעל שמאל, כי צריך קודם כל לנעול את נעל שמאל. מה הבעיה? תוריד את נעל ימין, ותנעל את נעל שמאל, אחר כך את נעל ימין. אז הוא כותב שם, שאם הוא היה, הוא קודם נועל את נעל ימין, בזה לבד הוא כבר זלזל בנעל שמאל. בצד שמאל, נעל שמאל עוד פחות בעיה. זלזל בצד שמאל, שלפי דעתו של רבי יוחנן, צריך לכבד את צד שמאל. למה? כי בצד שמאל מניחים תפילין. תפילין של יד מניחים ביד שמאל. לכן, בשביל לא לזלזל בצד שמאל שצריך לכבד אותה, אז לכן הוא צריך קודם כל לנעול את נעל שמאל. ואם הוא נועל קודם את נעל ימין, גם אם אחר כך הוא יוריד את נעל ימין וינעל קודם את נעל שמאל, את הזלזול הוא כבר זלזל. דוחה הגמרא זה לא ראיה. ודילמה כחייה בר רב סביר עלי. יכול להיות שרבי יוחנן מסכים עם חייה בר רב שאת את הסנדל נועלים על הרגל שאין בה מכה. ואחיקה אמר, רבי יוחנן כשהוא אמר לרב שמן, עשיתו מכה, הכוונה לרגל השנייה. ברגע שהוא ינעל נעל ברגל ימין, אז אנשים יחשבו שברגל שמאל יש מכה, ולכן שם הוא לא נועל את הנעל, עשית של שמאל מכה. אבל בכל מקרה, רבי יוחנן אומר שאת הנעל הראשונה שצריך לנעול זה נעל שמאל. ואז דה רבי יוחנן לטעמי, דה אמר רבי יוחנן, הסיבה שנועלים נעל של שמאל לפני נעל ימין, כתפילין, כמו הסדר של קשירת תפילין. כתפילין כך מנעלין. מה תפילין קושרים בשמאל על יד שמאל? אף מנעלין נועלים תחילה את נעל בנעל שמאל. שואלת הגמרא, קושיה מברייתא, מי טיבי, איזה נעל נועלים קודם? כשהוא נועל, נועל קודם של רגל ימין, ואחר כך נועל את הנעל של רגל שמאל, לא כמו רבי יוחנן, להלכה. אמר רב יוסף, אשתא דתניא הכי, ברייתא, בברייתא כתוב שצריך לנעול קודם נעל ימין. ואמר רבי יוחנן אחי, רבי יוחנן הרי סובר שצריך קודם כל לנעול את נעל שמאל. להלכה כל אדם יעשה כרצונו. דעבד, אחי עבד, מי שנועד כדברי הברייתא לנעול קודם נעל ימין עשה כראוי. ודעבד, אחי עבד, גם מי שנועד כמו רבי יוחנן לנעול קודם את נעל שמאל גם כנועד כראוי. שואלת הגמרא, רגע, יש כאן ברייתא, אולי רבי יוחנן לא ידע מהברייתא הזאת, ולכן הוא אמר קודם לנעול את נעל שמאל. אמר לי אביי לרבי יוסף, דילמה רבי יוחנן המתנית, לא אבא שמיע לי, אולי הוא לא שמע מהברייתא הזאת שאומרת קודם לנעול את נעל ימין, לכן הוא אמר לנעול קודם את נעל שמאל. ויהבא שמיע לי, הוועדר בי, אם הוא היה שמע את הברייתא הזאת, היה חוזר בו. והנה משמיע לי, יכול להיות שהוא שמע את הברייתא הזאת, וכסבר אין הלכה כאותה משנה. אם רבי יוחנן הכיר את הברייתא הזאת, אולי הוא פשוט סובר שהיא לא להלכה. אז איך אתה אומר שאפשר לפסוק כמו דברי הברייתא? הרי רבי יוחנן היה מאוחר יותר, והוא לא פסק כמו דברי הברייתא, אז להלכה אמורים לפסוק אחרת. אמר רב נחמן בר יצחק, ירי שמיים, יש איזה אחד שהוא היה ירי שמיים, והוא מצא פתרון לשתי הדעות. יוצא ידי שתיהן, הוא מקיים גם את דברי הברייתא וגם את דברי רבי יוחנן, וזה לא סותר. ומנו, מי אותו ירי שמיים? מר ברי דרבנה. ורבנה היה לו בן חשוב, מר, והוא זה שככה היה נוהג לצאת ידי שניהם. מה הוא היה עושה? איך יעביד? סיים דימיני ולא קטר. הוא היה קודם נועל את נעל ימין ומשאיר אותה פתוחה, לא היה קושר אותה. ואז הוא נעל קודם את נעל ימין כמו דברי הברייתא. וסיים דסמאלי וקטר. אחר כך הוא נעל את נעל שמאל וכן קשר אותה. ואם כן הוא הקדים לקשור את נעל שמאל כמו דברי רבי יוחנן שאומר לנעול קודם את נעל שמאל. והדר קטיר דימיני, אז הוא היה קושר את נעל ימינו. אמר רב השי, חזינה לרב כהנא דלא קפיד. ראיתי שרב כהנא לא הקפיד איזה נעל לנעול קודם ואיזה נעל לנעול אחר כך. תנו רבנן ברייתא, כשהוא נועל נעליים נועל קודם את נעל של ימין, ואחר כך נועל את נעל של שמאל. וכשהוא חולץ את נעליו, מסיר את נעליו, קודם כל חולץ את נעל שמאל, של שמאל, ואחר כך חולץ את של ימין. זה כבודו של ימין שחולצים אותו בסוף. כשהוא רוחץ, בבית מרחץ, הוא רוחץ קודם של ימין, ואחר כך הוא רוחץ את של שמאל. כשהוא סך את ידיו בשמן, סך של ימין תחילה ואחר כך סך של שמאל. זה כשהוא לא מתכוון לרחוץ את פניו ואת ראשו, אבל ורוצה לסוך כל גופו, סך ראשו תחילה לפני ידיו, אפילו הימניות, לפני ידו הימנית, מפני שהוא מלך, הראש הוא מלך על כל איבריו. לכן צריך קודם לרחוץ את הראש, אחר כך יד ימין, אחר כך יד שמאל. מספרים שהחפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, יום אחד קנה נעליים בלי שרוכים. שאלו אותו כבוד הרב, למה? אז הוא אמר להם, אתם יודעים כמה זמן לוקח לשרוך את השרוכים? אמרו לו, כן, לוקח 10 שניות, אלה שלוקח להם הרבה זמן, אולי דקה. מה אתה מתכוון? אמר להם, כן, זה פעם אחת, אבל אדם שורך שרוכים לפחות פעם ביום, כמה זה בשבוע? 7 פעמים. כמה זה בחודש? 30 פעם. כמה זה בשנה? 365, 350 נאמר. וכמה זה ב-120 שנה? זה הרבה זמן. יגיע לבית דין של מעלה, יעשו לי חשבון, יגישו בפני חשבונית על כל הזמן שהוצאתי על קשירת נעליים. וזה הרבה זמן, לא חבל? בזמן הזה אני יכול לנצל אותו כדי לעשות בו דברים גדולים יותר. זה סיפור אחד. אבל מספרים על רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, שאחד הילדים פעם פגש אותו בדרך, אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה, כתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אם היה שואל אותי, אומר אותו ילד לרבי שלמה זלמן, היה נותן לנו מצווה אחת. לא מבלבל. מצווה אחת, מקיימים אותה הרבה פעמים, ויש לנו הרבה מצוות. רצה לזכות אותי, שייתן לי מצווה אחת, שני מצוות, אני קיים אותם הרבה פעמים. יותר טוב, למה צריך כל כך הרבה מצוות? עם כל כך הרבה פריטי הלכות. מפורסם שרבי שלמה זלמן אוירבך ענה לו, להפך. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לנו מצוות שאנחנו נצטרך להשקיע זמן ומחשבה לקיים אותן. אלא, חוץ מהמצוות, הוא רוצה שכל המעשים שאנחנו בלאו הכי עושים, יהיה לנו על זה גם שכר. כל אדם שקם בבוקר, דבר ראשון מה הוא עושה, הוא רוחץ את הידיים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, תרחוץ קודם ככה, אחר כך ככה, בסדר כזה, יהיה לך מצווה. אתה בלאו הכי נועל נעליים, תנעל קודם את נעל ימין, אחר כך של שמאל. אתה בלאו הכי קושר, תקשור קודם את של שמאל, אחר כך של ימין. יהיה לך מצווה לדברים שאתה בלאו הכי עושה, על זה גם תקבל שכר. אז על פי זה, מספרים על האדמור רבי משה גרשון, גולדצוויג, זכר צדיק לברכה. היה אדמור מקובל בארצות הברית, בשיקגו. שם הוא יותר מפורסם. היה ידוע כאדמור מקוסוב בעיר שיקגו, בארצות הברית. אז הוא גם כן, מספרים שככה הוא היה נוהג לעשות. הוא היה, היה הולך עם נעליים, עם שרוכים, והוא היה אומר, אדרבה, יגישו לי חשבונית בעולם העליון, על כל הפעמים שקשרתי את השרוכים, ששרחתי את השרוכים, אני אקבל על זה שכר. אדרבה, זה דווקא טוב. אז אם כן, גם על זה נוכל לומר, דעבד כמר אביד ודעבד כמר אביד, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, ולא יצא אדם לרשות הרבים בשבת כשהוא עטור בתפילין. אמר רב ספרה, רגע, מדובר פה אדם שמניח תפילין בשבת? אסור להניח תפילין בשבת. אז ודאי שאדם לא יצא לרשות הרבים, גם בבית שלו ילך עם תפילין. אמר רב ספרה, לא תימא אליבא דמנדא אמר שבת לאו זמן תפילין הוא. אל תחשוב שזה רק לפי הדעה שסוברת שאסור לאדם להניח תפילין בשבת. ולכן לא יצא עם זה לרשות הרבים. אלא, אפילו למנדא אמר שבת זמן תפילין הוא. יש דעה שסוברת בסוף מסכת עירובין, ש... צריך להניח תפילין בשבת. כל עם ישראל שבאים לבית הכנסת בשבת בבוקר ואומרים נשמת קול חי, שוכן עד מרום וקדוש שמו, צריכים לומר את זה עם תפילין, צריך להניח תפילין כל גם בשבת, יש דעה שסוברת ככה. אנחנו לא פוסקים ככה להלכה, אבל אפילו לפי הדעה הזאת, אל תצא מהבית עם תפילין, כשאתה עטור עם תפילין בראש וביד לרשות הרבים. למה? זה מלבוש. בכל זאת אסור. למה? אפילו למען דאמר שבת, זמן תפילין הוא לא יצא כשהוא עטור בתפילין לרשות הרבים. דיל מעטי להייטויי ברשות הרבים, שמה הוא יצטרך להוריד את התפילין בשביל בית כיסא וכדומה, והוא יחזיק את התפילין ביד וככה יטלטל אותם ברשות הרבים, שזה אסור. והיא קדמתנה להסייפה, יש כאלה אומרים את דברי רב ספרה על המשך המשנה, שלא יצא עם תפילין לרשות הרבים בשבת, ואם יצא, הוא לא עבר על איסור מהתורה, אינו חייב חטאת, זה רק גזירה דרבנן. זאת אומרת, שזה שהוא עטור בתפילין, מהתורה אין בזה שום בעיה. כנראה שמדובר כאן, שלפי הדעה הזאת, צריך להניח תפילין גם בשבת. אומרת הגמרא, לא. אמר רב ספרה, לא תימא עליבא דמנדא אמר שבת זמן תפילין הוא, ולכן הוא לא יהיה חייב חטאת אם הוא יצא לרשות הרבים כשהוא עטור בתפילין. אלא אפילו למנדא אמר שבת לאו זמן תפילין הוא. אפילו לפי הדעה שסוברת שבשבת לא מניחים תפילין. אז אם כן, למה אם הוא יצא עם זה לרשות הרבים, הוא לא יהיה חייב חטאת? זה הרי סתם עשה, הוא הרי לא צריך להניח תפילין היום. אינו חייב חטאת, מה איתה? מה? דרך מלבוש אבידה. התפילין עשויות בדרך מלבוש. הוא לא מחזיק את זה ביד, הוא לא נושא את זה על כתפו, הוא מתעטר בהם בדרך מלבוש, כמו ששמים שעון, כמו ששמים תכשיט. שעון יכול כן להיות שזה מסעוי, אבל כמו תכשיט, כמו איזה מלבוש. לכן, זה לא יהיה חיוב חטאת מהתורה, זה לא נחשב מסע. עוד למדנו במשנה שאדם לא יצא לרשות הרבים ולא בקמע בזמן שאינו מן המומחה. כשזה קמע של, איך שזה נקרא, סטאז'רים. חבר'ה שהם לא באמת מומחים לכתיבת קמעות, אסור לצאת עם זה לרשות הרבים עם כזה קמע בשבת. אמר רב פאפה, לא תימא שהכוונה שלא יצא בקמע עד דמומחה גברה ומומחה קמע. שבשביל שהקמע יחשב מומחה, וזה שכתבת קמע יהיה אדם מומחה, ורק אז אנחנו נתיר לאדם לצאת עם כזה קמע לרשות הרבים בשבת. שאנחנו צריכים גם שהאדם שכותב את הקמע יהיה מומחה, וגם שהקמע עצמו יהיה מומחה. מה הפירוש? רש"י מביא שני פירושים. מה פירוש שגם הכותב וגם הקמע יהיו מומחים? פירוש אחד, שאותו אדם שכתב קמע, הוא כתב את אותו קמע לשלושה אנשים שונים, וריפא אותם. אז האדם הזה כתב הרי שלוש קמעות. אותו קמע, אבל הוא כתב את זה שלוש פעמים. וזה ריפא גם שלושה אנשים. אם כן, האדם הזה הוא מומחה, כי הוא כבר כתב שלוש קמעות. והקמע הזה הוא מומחה, כי עם קמע כזה ריפו שלושה אנשים. זה פירוש אחד, שגם האדם מומחה וגם הקמע מומחה. פירוש אחר, אדם מומחה שהוא כתב שלוש קמעות שונות לשלושה חולאים שונים. והאדם הזה הצליח לרפא עם שלוש קמעות שונות, שלוש סוגי חולאים שונים, אז האדם הזה נהיה מומחה. ומתי הקמע נהיה מומחה? כשהוא ריפא. כל קמע ריפא שלושה אנשים שחלו באותה מחלה. נתנו את זה לאדם אחד שחלה באותה מחלה, נהיה בריא. נתנו את זה לאדם שני שחלה באותה מחלה, והוא נהיה בריא, ונתנו את זה לאדם שלישי, וגם הוא נהיה בריא. אז הקמע נהיה מומחה. אז אל תחשוב שבשביל שקמע יהיה מומחה, צריך שגם האדם שכותב את הקמע יהיה מומחה, וגם הקמע עצמו יהיה מומחה. לא צריך עד כדי כך. אלא כיוון דמומחה גברה. מספיק שהאדם שכתב את הקמע הוא האדם שהוא יתמחה כבר. על ידי שהוא כתב כבר שלוש קמעות שהועילו, אף על גב דה לא מומחה קמע. גם אם הקמע עצמו עוד לא ריפה שלושה אנשים, מותר לצאת עם אותו קמע. ואפשר עוד לדייק את זה מדברי המשנה שלנו, שלא צריך שהקמע יהיה מומחה, אלא מספיק שהאדם מומחה לכתוב קמעות. די כנם אפשר באמת לדייק את זה מהלשון של המשנה שלנו, דקטני, המשנה אומרת, ולא יצא אדם בקמיה בזמן שאינו מן המומחה. דיין הוא, לא, הוא לא, לא קיבל את זה מאדם שהוא מומחה לכתוב קמאות. ולא קטנה בזמן שאינו מומחה, הכוונה בזמן שהקמיה אינו מומחה. אם הקמיה מומחה או לא מומחה, זה לא מה שאנחנו כרגע מתעסקים בו. אנחנו מתעסקים בו כרגע עם האדם הזה שכתב את הקמיה הוא מומחה, וגם עם, ועם האדם שכתב את הקמיה הוא מומחה, גם אם הקמיה הזה עדיין לא התמחה שלוש פעמים, כבר אנחנו נתיר לאדם לצאת עם זה לרשות הרבים. שמע מינה. תנו רבנה, איזהו קמיה מומחה שמותר לצאת איתו בשבת לרשות הרבים? כל שריפה פעם אחת, אותו קמיה. ושנה הוא ריפה פעם שנייה. ושילש ריפה פעם שלישית. אחד קמיה של כתב, שכתבו בו שמות קודש, השבעות, כל מיני דברים שכותבים. ואחד קמיה של עיקרין, שעושים אותו משורשים של סממנים. אחד בין אם הוא ריפה חולה שיש בו סכנה. ואחד אם הוא ריפה חולה שאין בו סכנה. בכל זאת זה נקרא קמיה מומחה, גם אם הוא ריפה אדם שהחולי שלו לא היה מסוכן, אבל הוא ריפה אותו, כבר הקמיה הזה נהיה מומחה. מותר לאדם לצאת עם קמיה כזה לרשות הרבים בשבת, מכיוון שהקמיה הוא מומחה. איזה אדם מותר לו לצאת עם קמיה לרשות הרבים? ולא שנכפה. אל תחשוב שמותר רק לאדם שכבר פעם נכפה. חולי נורא, שהשם ישמרנו ממנו, חולי מחלת הנפילה. אל תחשוב שדווקא אדם שכבר חלה בזה, אדם כזה מותר לו, רק לאדם כזה מותר לצאת עם קמיה. לא. אלא גם אחד שמגיע ממשפחה של אנשים שיש את זה אצלהם במשפחה חלילה, את החולי של הנפילה, והוא לא חלה בזה אף פעם, ברוך השם. בכל זאת, כדי שלא ייחפה, כדי שלא יבוא עליו המחלה הזאת, מותר לו ללכת עם כזה קמיה בשבת לרשות הרבים. וקושר ומתיר את אותו קמיה. אפילו ברשות הרבים מותר לו לקשור ולהתיר את הקמיה הזה. ובלבד שלא יקשרנו בשר ובטבעת, שלא ישים את הקמיה על גבי איזה שר, הכוונה צמיד, או על גבי טבעת, ויצא בו ברשות הרבים. אתה רוצה לצאת עם קמיה? תצא עם קמיה. אל תעשה את זה בתור טבעת או בתור צמיד. משום מרית העין. כי אנשים, כשהם רואים אותך עם כזה סוג צמיד או טבעת, הם לא חושבים שאתה הולך עם קמיה, הם חושבים שאתה הולך עם תכשיט. זה מרית העין, כי אתה באמת הולך עם זה משום קמיה. כך כותב רש"י. הרבנו פרחיה מוסיף פה עוד נקודה, והוא אומר שבזמנם אלה שרצו למסור קמאות לאחרים, היו קושרים את זה באצבע על גבי טבעת או על גבי צמיד. ולכן זה נראה כאילו שהוא מטלטל את הקמיה, זה לא נראה כאילו שהוא עונד את הקמיה הזה בשביל שזה רפא אותו. סתם לטלטל קמיה ברשות הרבים זה אסור, אנשים עלולים לחשוד בו שהוא מטלטל באיסור. שואלת הגמרא, רגע, מה עכשיו למדנו בברייתא? מה נחשב קמיה מומחה? כל שריפה ושנה ושילש. זאת אומרת, הוא ריפה את אותו בן אדם שלוש פעמים? והתניה, ברייתא שכתוב במפורש, שזה לא מספיק שהקמיה ריפה בן אדם אחד כדי שזה יהיה מומחה, גם אם הוא ריפה אותו שלוש פעמים, אלא איזה הוא קמיה מומחה, כל שריפה שלושה בני אדם כאחד. עונה הגמרא לו קשיא, שתי הברייתות לא סותרות. מה שכתוב שצריך שזה ירפא שלושה בני אדם, למחויי גברא, שזה שכותב את הקמיה, יחשב אדם מומחה כי הוא ריפה שלושה אנשים משלוש מחלות. ורק אז, כשהוא כתב שלוש קמאות לשלוש מחלות שונות, גם אם זה לא דווקא לשלושה אנשים, אבל לשלושה מחלות שונות, אז אם הוא ריפא את כולם, אז האדם שכותב את הקמאות מומחה לכתיבת קמאות. ומה שהברייתא אומרת שאפילו קמאה אחד, אם הוא ריפא שלושה פעמים, אפילו אדם אחד, כבר זה נקרא מומחה. הקמאה נקרא מומחה, למחויי קמאה. אבל בשביל לעשות את האדם שכותב את הקמיות מומחה, לא מספיק שירפא באמת שלוש פעמים אדם אחד, אלא צריך לרפא שלוש מחלות שונות, שלושה בני אדם, או על כל פנים שלושה מחלות שונות. אמר רב פאפה, נעשה סדר. פשיטה לי, זה דבר פשוט אצלי לגבי מומחיות בקמיות, שאם אדם כתב תלת קמיה לתלת גברי תלת תלת הזימני, הוא כתב שלוש קמיות לשלושה אנשים, שלושה, ועכשיו כל אחד מהקמאות ריפא שלוש פעמים. אפילו אדם אחד. התמחי גברה. אין מה לדבר. האדם הזה כתב שלוש קמאות לשלוש מחלות, וזה ריפא שלושה אנשים, כל קמאה, זה ריפא שלוש פעמים, כל קמאה, ודאי שהאדם הזה נהיה מומחה. וגם התמחי קמאה. הקמאה עצמו גם נהיה מומחה, כי הוא ריפא כבר שלוש פעמים אותו קמאה. זה דבר אחד שפשוט. דבר נוסף, אם האדם כתב תלת הקמאה לתלת הגברה, האדם הזה כתב שלושה קמאות לשלושה אנשים, כל אחד קיבל קמאה אחד. חד חד זימנה, וכל קמאה עשה את שליחותו, ריפא את אותו בן אדם שאליו הוא נשלח. זאת אומרת, שלושה קמאות שכל קמאה הגיע לאדם אחר, והוא ריפא אותו. גברה, תמחי, האדם שכותב את הקמאות, הוא מומחה לכתיבת קמאות, תראה, הוא כתב שלושה קמאות שכל אחד מהם ריפא. אבל קמאה לא התמחי. הקמאה עצמו לא מומחה, כי הוא ריפא רק פעם אחת. כל קמאה ריפא רק פעם אחת. וזה גם פשוט אצלי. דבר נוסף שפשוט לי. אם אדם כתב חד קמאה, אותו סוג של קמאה, אותו כתיבה, אותם שמות, אותם לחשים, הוא כתב את אותו סוג קמאה לשלושה גברי, לתלת הגברי, וכולם התרפאו. קמאה התמחי. אותו קמאה אנחנו כבר רואים, הוא מומחה, הוא מרפא. הוא ריפא, אותו סוג קמאה ריפא שלוש פעמים. גברה לא התמחי, אבל האדם שכותב את הקמאות לא נהיה מומחה, הוא כתב קמאה סוג אחד, זה עדיין לא אומר שהוא מומחה לכתיבת קמאות, כי הקמאה הזה, בגלל שכתבת את הקמאה הזה, לכן זה הצליח. אבל כשתכתוב קמאה אחר, מי אמר שזה גם יצליח? עכשיו, מה הספק פה? עד לפה כל הדברים היו דברים פשוטים שככה זה ודאי. עכשיו, יש מקרה אחד שעליו רב פאפה מסתפק. באי רב פאפה. תלתה קמאה לחד גברה. האדם הזה אין לו הרבה לקוחות, כמו שאומרים. אדם אחד בא אליו, אבל האדם הזה בא אליו כבר שלוש פעמים. תלתה קמאה לחד גברה. מהי? עכשיו, אותו קמאה, קמאה ודאי לא התמחי. כי הוא כתב כאן שלושה סוגי קמאות לאותו בן אדם, וכל קמאה ריפא רק פעם אחת, אז ודאי הקמאה לא נהיה מומחה. השאלה שלי, תראה, הבן אדם הזה, אין מה לדבר. הוא כבר שלוש פעמים כתב קמאה, כל פעם קמאה אחר, וזה תמיד ריפא. השאלה היא, גברה התמחי או לא התמחי? האם האדם כותב הקמאות נהיה עכשיו מומחה לכתיבת קמאות, כי הרי כל פעם כשהוא כותב קמאה זה מצליח כבר שלוש פעמים, שזה חזקה, שזה כבר אמור להיות מומחיות, או שאנחנו אומרים לא. למה לא? מי אמרינן, האסי לי. מצד אחד אפשר לומר, ודאי. האדם הזה כתב שלוש קמאות שונות, וכל פעם זה ריפא. אז אם כן, האדם הזה מומחה. מצד שני, עוד דילמה, יש בקמאות עוד דבר. מזלה דאי גברא ודקה מקבל כתבה. החולה הזה יש לו מזל טוב. ולכן מספיק קמאה פשוט חלש, בלי הרבה עוצמה כבר לרפא אותו. כי כבר המזל שלו כל כך טוב, שלא צריך עוד הרבה כדי שהוא יתרפא. ולכן כל קמאה קטן כבר מרפא אותו, אבל זה עדיין לא אומר שהכותב מומחה לכתיבת קמאות, תיקו. טוב, כיוון שעוסקים כבר בענייני קמאות, נשאלת השאלה, היא באה אליהו, קמאין, אותם קמאות, יש בהם משום קדושה? כתוב על זה שמות קודש. האם יש לזה דין של קדושה? תכף הגמרא תדון לגבי איזה עניין. עוד דילמה, אין בהם משום קדושה. למה הלכתה? אז הגמרא מנסה להבין לאיזה עניין אתה מדבר על הקדושה. מה נפקא מינה? האם לנשק את זה או לא? מה... אי לימה לאצולין הוא מפני הדליקה. אם חלילה נפלה דליקה בשבת, אסור להציל סתם חפצים. שבת. אם זה פיקוח נפש, ודאי שצריך להציל. אבל אם זה חפצים, אין שום יותר. מה הבעיה להוציא חפצים? דובר פה כמובן שרוצים להוציא את החפץ לחצר שלא עשו בה עירוב. אסור. אבל אם זה כתבי קודש, מותר להציל אותם. מה שכתוב בפרק כל כתבי. אז זהו, תגיד שזו השאלה? האם קמיה נקרא כתבי קודש ומותר להציל אותו מפני הדליקה או לא? אז יש לי תשובה לשאלה הזאת, זה בכלל לא ספק. תשמע, ברייתא אומרת. הברכות, למשל, איזה ברכות? בראש השנה אנחנו אומרים, תפילת מוסף, 10 פסוקים של מלכויות, 10 פסוקים זיכרונות ו10 פסוקים שופרות. אלה הם ברכות, ברכות של ראש השנה. כל אחד מהמלכויות, זיכרונות, שופרות, יש אחרי זה ברכה שלמה שמברכים. אז אם יש כתב שרשום הברכה הזאת, והקמאין, אתה מפורש, קמאה, אף על פי שיש בהן אותיות של שם השם, ומעניינות הרבה שבתורה, פסוקים מפרשיות של תורה, שכותבים את זה לרפואה, אין מצילין אותה מפני הדליקה. אם יש דליקה, משאירים את זה שם. ונשרפים במקומם. אז אין לך שום היתר לקחת את זה, להוציא את זה לחצר שאין שם עירוב. זה לא מספיק קדוש בשביל זה. אז אם כן, זה לא שאלה. מה, אתה שואל על קמיה, אם מותר להציל אותו מפני הדליקה? ודאי שלא, ברייתא מפורשת. אז לגבי מה אתה שואל אותי אם קמיין יש בהם משום קדושה או לא? אלא לעניין גניזה. האדם כבר לא צריך את הקמיה הזה. לאן הוא ישליך את זה? לגניזה או לא? תשמע, גם על זה אין ספק, ברייתא מפורשת. היה כתוב על ידות הכלים, על ידית של כלי, היה כתוב שם השם. ועל קראי המיטה, על רגליים של המיטה, חקוק שם השם. מה, ישים את כל המיטה בתוך הגניזה? יגוד חותך את אותו חלק של הרגל שיש שם, של המיטה שיש שם, את שם השם, ואת זה יגנזנו. מה רואים מפה? שאת אותו שם צריך לגנוז. אז אם כן, גם תקמאות צריך לגנוז. אז אין פה ספק, זה ברייתא מפורשת. אז על מה מסתפקים פה אם קמאים יש בהם קדושה או לא? אלא, לגבי מה יש את הספק אם קמאים יש בהם קדושה או לא, זה האם מותר להיכנס בהן בבית הכיסא. מהי? צד אחד, יש בהם קדושה, והסיר, איך אתה נכנס עם זה לכזה מקום? או דילמה, אין בהם קדושה. ושארי, מותר. אומרת הגמרא, מהמשנה אפשר לדייק תירוץ לשאלה הזאת. תשמע, תראה מה כתוב במשנה. ולא יצא אדם בשבת לרשות הרבים בקמיה בזמן שאינו מן המומחה. תדייק מזה, המן המומחה נפיק. אם הקמיה הזה הוא מומחה, אתה יכול לצאת איתו לרשות הרבים בשבת. וימרת קמיין יש בהם משום קדושה? ואם יש בזה קדושה ובבית הכיסא צריך להוריד את זה? זימני דמצריך לבית הכיסא! איך אתה מתיר לו? ללכת עם קמיה כזה ברשות הרבים בשבת, אולי הוא יצטרך בית הכיסא והוא יוריד את זה, ואת אלה היתוינו, 400 ברשות הרבים, יש לי פה חשש מאוד כבד לתת לאדם כזה לצאת לרשות הרבים עם קמיה, אפילו מן המומחה. אם הוא יצטרך לצאת לבית הכיסא, הוא יצטרך להוריד את הקמיה ויחזיק את זה בידו, ואז הוא יטלטל את זה 400 ברשות הרבים. תרץ את הגמרא, קודם כל יש כאן הוכחה שלא צריך להוריד את הקמיה בבית הכיסא. אבל זה לא ראיה שקמיה שיש בו שמות קודש לא צריך להוריד בבית הכיסא. אלא אחא במאי עסקינן, על מה שהמשנה מתירה לצאת בקמיה מומחה, אולי מדובר פה שלא כתוב בשמות קודש, אלא בקמיה של עיקרין שהוא עשוי בשורשים של סממנים, שגם בהם אפשר לעשות קמיה. ולכן הוא לא יצטרך להסיר את זה בבית הכיסא, לכן מותר לו לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. שואלת הגמרא, תראה ברייתא המפורשת. והתניא, אחד קמיה של כתב, שכתוב עליו, כתב. ואחד קמיה של עיקרין, אם שניהם מותר לצאת לרשות הרבים. איך? אם זה קמיה של כתב, ואסור להיכנס אותו לבית הכיסא, כי יש בו משום קדושה, אם תתרץ שיש בו משום קדושה, הוא יצטרך להוריד את זה, ואז הוא יבוא לטלטל את זה, 400 ברשות הרבים. אלא אומרת הגמרא, חבי מה היה סקינן? מה שמותר לצאת בקמיה של מומחה לרשות הרבים בשבת? בכל שיש בו סכנה. ובגלל הסכנה התירו לו להיכנס גם לבית הכיסא עם הקמיה הזה כדי שלא יסתכן. כבר סכנת נפשות זה סיפור אחר. שואלת הגמרא והתניא, אחד חולה שיש בו סכנה ואחד חולה שאין בו סכנה, גם לא מותר לצאת לרשות הרבים עם קמיה של המומחה. איך אתה מתיר לו? הרי לא יכול להכנס עם זה לבית הכיסא, והוא צריך להוריד את זה, ואז הוא עובר לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. אלא, כיוון דמסי, מכיוון שהקמיה הזה הוא מומחה, והוא ירפא בעזרת השם. אף על גב דנקית לבידי נמי שפיר דמי. גם אם האדם יוריד את הקמיה, יישא אותו בידיו, והוא יעביר את זה 400 ברשות הרבים, זה לא נחשב מסוי, כי זה הרי בא לרפא אותו. ולכן מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, למרות שבבית הכיסא אסור לו להיכנס עם זה, ויבוא לטלטל את זה בידיו, זה לא נקרא טלטול, כי זה מרפא אותו. שאלת הגמרא, רפואה, בסדר, אבל לצאת עם זה בידו לרשות הרבים, לטלטל את זה 400, והתניא רבי יושעיה היה אומר, זה שמותר לצאת עם קמיה מומחה לרשות הרבים בשבת, ובלבד שלא יוחזנו בידו ויעבירנו 400 ברשות הרבים. אז איך אתה מתיר לאדם לצאת עם קמיה לרשות הרבים, אם הוא צריך בבית הכיסא להוריד את זה, אז הוא יכול לבוא לתתל את זה 400 ברשות הרבים. אלא אומרת הגמרא, הוא לא צריך להוריד את זה. למה? אחא במה יסקינן? במחופה אור. זה כותב קמיעות משודרג. הוא לא נותן לאדם כתב ככה. הוא מחפה את זה באור, ועם נרתיק, ולכן מותר לו. שואלת הגמרא, רגע, מחופה באור מספיק לך? והרי תפילין, תפילין שכולנו זוכים להניח. זה לא, אנחנו לא מניחים את הכתבים עצמם, זה מחופה אור. ותניה נכנס לבית הכיסא חולץ תפיליו בריחוק 400 מבית הכיסא, וכך נכנס לבית הכיסא. אז למה את הקמיה הוא יכול להכניס אם זה מחופה אור? עונה הגמרא, טוב, אתה מדבר על הבתים של התפילין, זה לא סתם חיפוי אור. האטם משום שין. על הבית של תפילין של ראש, מי שיסתכל, יש שם צורת שין. מה זה השין הזאת? זה אחת האותיות של שם שין, אות שין, אות דלת, אות יוד, שזה אחד משמות הקודש. דאמר רבי, שין של תפילין זה שצריך להבליט אותו על גבי הבית של תפילין של ראש, אתה יודע מאיפה המקור לזה? הלכה למשה מסיני. ואמר רבי, דלת של תפילין, שיש את זה בקשר של תפילין של ראש בעורף, הלכה למשה מסיני. ואמר רבי, יוד בקשר של תפילין של יד, גם זה הלכה למשה מסיני, צירוף שלושת אותיות ביחד, זה שם השם. לכן, אסור להיכנס עם, גם עם הבתים לתוך בית הכיסא, כי יש שם את שם השם, על הבתים עצמם, על הנרתיק עצמו. בסיום המשנה למדנו, ולא יצא אדם בשריון, ולא יצא בקסדה, ולא במגפיים לרשות הרבים. מה זה שלושת הדברים האלה? מבארת הגמרא אלה הם שלושה מדים של, שלושה חלקים מהמדים של חייל. שריון, הכוונה לזרדה. זה לבוש מתכת, שאדם עוטף את כל גופו, שחיצים לא יכלו לפגוע בו. קסדה, אמר רב, הכוונה לסן ורטה. היה כובע ממתכת קסדה כזאת, מתחת לזה היה כובע מאור, זה הכוונה קסדה. מגפיים, מה הכוונה? אמר רב, פזמקי. אלה הם נעליים מברזל כאלה שעוטפים את השוק, של זה שלוחם, כאלה מן האס, כמו מגפיים מברזל כאלה, ואיתם אסור לצאת בשבת לרשות הרבים. עד כאן השיעור על דף סמך א'.